טוב, שלום לכולכם. בפעם שעברה סיימנו את השיעור בשאלה שהרב קוק נפל במלחמת העולם הראשונה, מה עתיד להיות אופי המדינה שעתידה לקום, מדינת ישראל, האם תהיה מדינה דתית, מה יהיה, כן? שאלו את הרב מה הולך להיות שם. והרי אופי הציונות היה חילוני, אז מה עושים? כן? האם בכלל צריך להקים מדינה? מה היחס בין המדיניות והדתיות בישראל? כן, לפני שנענה, כן, התשובה נמצאת בדף שכבר חילקתי, יש דבר אחד פשוט שצריך קודם כל להזכיר לעצמנו. הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכניות שאנחנו לא תמיד מבינים אותן. ורוב הזמן לא מבינים. לפעמים הוא נותן לנו קצת להבין על ידי ההנהגה שמזכירה לנו לאיזה כיוון אנחנו מתקדמים, מה אנחנו עושים. על כל פנים אסור לנו בשום פנים ואופן לסגור את הכיוונים, את הבניין שהוא החליט לעשות במה שאני כבן אדם מבין. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא בוחר להקים את מדינת ישראל עם אנשים כאלה ולא אנשים כאלה, מי אני שאבוא ואומר, לא, הקדוש ברוך הוא זה לא מתאים למה שלמדתי בישיבה. אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. ולכן, כן, היינו יכולים לתאר לעצמנו שאם היינו נותנים לדתיים במרכאות להקים את המדינה, אז זה לא היה הולך בקלות. הם היו עושים כל מיני אספות, ובכל אספה היו מפסיקים כל 5 דקות למנחה וערבית, ואחרי זה היו אומרים, תשמע, המדינה הזאת תהיה מדינה שלא יוכלו בה כשר, וזה, אז אתה יודע, ברוך אנחנו מצטערים, אבל נדחה את המדינה לעוד כמה שנים, והמדינה לא הייתה קמה בכלל חלק שלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כנראה שזה הטבע, הוא נתן להקים את המדינה הזאת בידי אנשים שלא היו מניחים שינים של רבנותם, אבל הם הקימו את המדינה. הם עשו את הדברים שהם עשו, ואנחנו היום צריכים להתייחס, לפחות לפי השיטה שאנחנו לומדים בה, אל כל מה שנעשה כתהליך של קודש. למרות שהוא לא מתאים במרכאות לפן הדתי שהייתי מצפה אולי שיהיה, זה לא משנה שום דבר. אני מתפלל שאנשים יתקדמו, שהם יבינו דברים, שיפנימו דברים, שנזכה לגילוי יותר של אור, של מוסר קודש. אבל אני לא יכול לדחות ולומר כל מה שנעשה עד היום, בגלל שזה לא נעשה במשקפיים שאני רגיל לראות, אז זה לא קודש. אין דבר כזה. אני מתייחס אל זה כקודש. מה הרב קוק זצ"ל עונה לשאלה ששאלו אותו? בתשובתו, אנחנו כאן בדף הזה, כותב הרב דברים יסודיים בעניין עתיד האומה הישראלית, דברים החשובים בעת הזאת במיוחד. השאלה על דרך מדיניות ודתיות היא לגמרי דדית. תסתכלו מה אומר הרב. אל תכניסו אותי לעניין הזה עכשיו, זו לא השאלה, אני לא רוצה לדון בדבר הזה בינתיים. ערך ישראל בארץ ישראל יתברר. שאלה גדולה, תשובה קטנה. כלומר, תתחיל להתקדם, תלך בדרך, והדברים יתבררו לאט לאט. אם היינו לוקחים על עצמנו, עולה עצמנו את אותו בניין, היינו עושים הרבה יותר דברים בחיים שלנו. אנחנו קצת מעולים, סגורים, על כל מיני דברים, למה? כי לפני שאני מתקדם, יש לי איזו פציעה כזאת או אחרת, שמונעת ממני את ההתקדמות. אני רוצה להבין כל דבר, ואני לא מתפשר על שום דבר, ואני לא יודע להתקדם, ללכת. אני חייב כל הזמן לשאול את כל השאלות, לפני שאני עושה כל צעד, ואני חייב להבין כל... ובעצם מה קורה? אתה לא מתקדם. אתה לא מתקדם, אתה נתקע, הדברים מתעכבים, אתה לא יודע ללכת. תקבל את החידוש הזה שהרב פה מחדש לנו, שהדברים מתבררים תוך כדי הליכה. אתה מתקדם, אתה בונה את החיים שלך, אתה עושה אותם, יש לך עשייה אנושית ככל שידך מסדת, והעשייה האנושית הזאת מתבררת לאט לאט. אני מזכיר לכם את ההליכה של אברהם אבינו. נאמר לאברהם אבינו, לך לך, נכון? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לא אומרים לו איזו ארץ, לא אומרים לו מתי יגלו לו. והדברים באמת לא מתבררים אצלו מיד. אברהם פשוט לוקח את חפציו והולך. ולא שואל שום דבר, הוא פשוט מתקדם כל החיים שלו וילך אברהם הלוך ונסוע הנגדו. הוא מתקדם. וגם אחר כך שאומרים לו ללכת לעקור את בנו, על אחד ההרים אשר אומר אליך. איזה הר? לא שואל שאלות, מתקדם. בדרך הדברים התברגו לי כנראה. ולמה ככה? בגלל שכל הדברים הגדולים בחיים שלנו לא מופיעים מיד. הם מתבררים תוך כדי הליכתנו והתקדמותנו בדברים האלה. אי אפשר לראות את הכל בהתחלה. אנחנו רואים את הדברים תוך כדי התקדמות, תוך כדי הסתגלות. אז הדברים מתבררים. אני לא יכול לסגור את כל העניין לפני שהתחלתי בכלל להיכנס לתהליך. אני לא נביא, אני לא הקדוש ברוך הוא, יש דברים שקורים, יש כל מיני הזדמנויות בדרך, אני לא יודע, אני פשוט מתקדם, יש לי אמונה, אני הולך. הלך לך של אברהם, הוא מתייחס גם אלינו. במשך הזמן כמובן, עד תוכיות ההתגלות, עד שאני מגיע לתוכן הדברים, לפעמים זה לוקח 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. אני צריך הרבה סבלנות כדי להבין שהדברים לא מופיעים מיד. מי שאין לו סבלנות ורוצה הכל כאן ועכשיו, הוא לא יכול להבריא. הוא תמיד במחלה, הוא תמיד בדיכאון, הוא תמיד בחיסרון. כי הוא רוצה גילויים מיידיים עם תיקונים מיידיים. אין דבר כזה. כל החיים שלנו, כן, מה שאני היום זה מה שבניתי כל החיים שלי. יום אחד הצייר חיקתו נמצא עם בן אדם שאומר לו, אני רוצה למכור את הבית שלי. אז חיקתו מתחיל לצייר לו ציור ועושה לו, אומר לו כך, זה בשביל הבית. הוא אומר לו, מה זה בשביל הבית? אתה שוחק עליי? כל החיים שלי עבדתי בשביל הבית הזה, אתה עושה לי קשקוש קטן, אתה אומר לי, זה בשביל הבית? אמר לו, כן, גם אני כל החיים עבדתי כדי להגיע לקשקוש הזה. זה לא שנייה שציירתי. 20 שנה פלוס שנייה. ככה זה החיים שלנו. אנחנו לא צריכים להתייחס למה שאני רואה עכשיו. אני צריך להתייחס לכל מה שבניתי עם הצעד שעכשיו עשיתי. זה לא צעד אחד. זה 40 שנה, זה 50 שנה של צעדים, והצעד הזה. ככה אנחנו צריכים הרבה סבלנות כדי להבין שהדברים לא מופיעים מיד. וכל יום שעובר הוא חלק מתהליך הבירור. הדברים מתבררים בשקט, לאט לאט. יציאת מצרים לא נעשית בלחיצת כפתור. אנחנו עוברים תהליכים, וגם כשהתהליך ממש מתחיל להופיע, יש 10 מכות, וכבר הסברנו שצריך תהליך של בירור לאט לאט. וצריך לעלות מדרגות מדרגות, ועוד חידוש גדול מאוד. מה המכנה המשותף בשלוש המכות האחרונות? החושך. כלומר, יש שלוש מכות אחרונות, הרבה חושך ומתת בכורות. בכולם יש חושך. על הרבה נאמר, ויחס את עין הארץ. בחושך יש חושך. במכת בכורות זה בחצי הלילה, גם חושך. נו, אז מה? עכשיו שאני יודע את המכנה המשותף, מה זה מוסיף לי? אז תראו את איזה פרדוקס. אנחנו הולכים ליציאת מצרים, לכיוון של גאולה. לכאורה, הייתי צריך כל מכה ומכה לראות יותר ויותר אור בקצה המנהרה. וכאן, הפוך, אני יותר ויותר מתקדם לגאולה, וזה יותר ויותר חושף. זה מזכיר לכם משהו? מה? כן, צריך לדעת את זה, אבל מי שזורקת אותו בזמן החושך, הוא יודע שיהיה אור, הוא מאמין שיהיה אור. לא, אנחנו יודעים כי התרגלנו לראות שויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כלומר, אם אני עכשיו רואה לילה בחוץ, אני יודע שמחר בבוקר יהיה בוקר. מאיפה אני יודע? התרגלתי שהשמש זורחת? אני לא מבין שזה חידוש? שמחם לכם, אתם יכולים לפתוח את החלום שם. מי שלא מבין את התהליך הזה, אז הוא מיד נופל. זה לא נכון, זה לא נכון. 80% מעם ישראל מת במכת חושך. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? דווקא בשלבים האחרונים לקראת הגאולה, על 100 איש, 80 לא יוצאים ממצרים ומתים דווקא שם? חבל, עוד שתי מכות נגמר הסיפור, למה פספסת את זה? איפה היית ברגעים האחרונים שלפני הגאולה? לא חבל? נפלת דווקא שם? אלא שהדברים עולים ועולים לקראת הפסגה. וכשאתה מגיע לפסגה, הבירור הוא הרבה יותר דק, הרבה יותר קשה. מה קורה במכת חושך ממש? כתוב שכל אחת שואלת משכנתה ומגרק ביתה כלי כסף, כלי זהב, שמלות, וניצלתם את מצרים. מה זאת אומרת? זה עניין של בירור. דווקא בחושך נעשה בירור. מי ומי ההולכים? מי ומי היוצאים? מי יזכו לתת למצרים? מי אלה שזוכים לתת לגאולה? באור אין בירור, באור הכל ברור. כן? דרך אגב, את קצת עונה על שאלה שעוד לא שאלתי. למה הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו בשלב של חושך לפני האור? הרי אמרתי שלכאורה היה אמור להיראות אור יותר ויותר בהיר, ככל שאני מתקרב לזריחה. כשאנחנו בלילה פה, מתי החושך הכי חשוך בלילה? דווקא לפני הזריחה, לא בחצות הלילה, אתם יודעים את זה. למה? למה בזמן הגאולה, במקום לראות אור בשלבים האחרונים, אנחנו דווקא רואים חושך גדול? למה? זה לא מבחן של אמונה, זה הרבה יותר פשוט מזה. מה? למה? מה, הקב"ה חושב משחקים כדי שנראה יותר טוב? חסר לכם דבר אחד מאוד פשוט. היא אמרה אמונה. אם האור הולך יותר ויותר ברור, מה אין לי יותר? אין לי כבר בחירה חופשית. אני יודע שכל יום שעובר, אני רואה את האור. אז מה, יש לי כבר מה לשחק? כולם כבר חוזרים בתשובה, כולם כבר מגבלים זקן, פירות, הכל לבד. אפילו המצפחה של הכיסוי ראש יוצא מהראש עצמו. למה? כי אין כבר בחירה לאדם. אבל כשאתה מתקרב לגאולה ומופיע במקום אור חושך, אז זה מאזן בחזרה את הבחירה. הקדוש ברוך הוא מאזן שיהיה לך תמיד עד הרגע האחרון בחירה חופשית, בחירית אמיתית. אל תגיד לא יכולתי, כבר ראיתי את האור, מה אני אעשה? אני ראיתי את כולם עושים כבר, אני יוצא איתם. מה, אני פרייר? זה לא עובד ככה. כמו שהיה אז, גם היום. ככל שאנחנו מתקרבים יותר לגאולתנו הסופית, הנצחית, בעזרת השם, ככה במקום להיכנס לתהליך של אור, לכאורה אנחנו נכנסים יותר ויותר למערבולת של כל מיני מסברים שאתם רואים אותם, כן? לא צריך להצביע עליהם, אנחנו נכנסים עוד בעיה אחת, אין לי מה להציב, לרוב שיש. אם בחיים הפרטיים ואם בחיים הכלליים. אז מה קורה? אז מה צריך? את רואה את הבחירה החופשית. כלומר, אנחנו צריכים דבר אחד, וכאן אני מסכים עם מה שכולכם אמרתם, אמונה. אמונה במה? קודם כל שאנחנו כן בתהליך של גאולה. אם אני לא מקבל את זה ואני לא מבין את זה, כי לא למדתי מספיק, כן, במי שרבי ללמוד בסיורים שלנו באמונה, יודע שבאמת אנחנו בתהליך של אמונה. לא בגלל שאני רוצה להגיד לכם כדי שתרגישו טוב, תלכו לבית ותגידו, איזה כיף שאני עוסק מהסיור של יואל, אני מרגישה טוב. זה לא העניין הזה. זה באמת כך. אם זה לא היה כך, אסור היה לי לומר את זה. ואסור היה לחכמים לומר את זה, שאנחנו באמת קרובים מאוד לגאולה. מצד שני, אנחנו רואים דיכאון גדול. אנחנו רואים חושך גדול, אנחנו רואים קור, כי החושך כן, שמתלווה, כן, לפני הזריחה מתלווה לו קור, שינה. אתה מרגיש הרבה יותר קר מאשר בחצי הלילה אפילו, דווקא לפני הזריחה. פרדוקס. כאן אנחנו מבינים שההתקדמות שלנו לא נותנת לנו את התשובות מיידית. התשובות שלנו באות כמעט כמעט, מה צריך לעשות? ללכת. להמשיך ללכת. מי שעוצר, הופך את הכיסא על השולחן ואומר, אני יוצא מהמשחק הזה. אני לא בתהליך של אופטימיות, אני בתהליך של פסימיות. אז הוא יצא חז ושלום מהכלל. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אתם יודעים איך קוראים לאדם שיוצא מן הכלל? רשע. ככה כתוב בהגדה של פסח. אל תחשוב שאתה עושה רושם בגלל שאתה לבד נגד כל העולם. לא. אם עם ישראל מתקדם בתהליך, ואתה מוציא את עצמך מהתהליך הזה, אתה נקרא רשע. מה זה אומר להוציא את עצמו מן הכלל? מה זה אומר? זה אומר פשוט שכשאנחנו בתהליך הזה, אני צריך לעשות כל מה שביכולתי, כדי שלא להגיע למצבים האלה. הרי אני לא מחפש איסורים חז ושלום, לא מחפש דברים רעים כדי להיכנס אליהם. אנחנו צריכים למנוע הכל. אבל אם וכאשר הדברים קרו רטרואקטיבית, אני צריך להישאר תקוע שם? אסור לי להישאר שם. כי אם לא, אני לא ממשיך ללכת. כן, יש שיר בעברית, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. זה לא סתם שיר. כי החיים שלנו זה מנגינה, החיים שלנו זה שיר. אם כל פעם שאני נתקע במצב נפשי, אני נשאר תקוע שם, אוי ואבוי, אני לא יכול להתקדם בחיים שלי. אני הופך להיות אדם מר, אדם סגור, אדם סובל, אדם שרואה הכל בשחור. קודר, סגור, אני אפילו לא יכול להעביר למישהו את הכוח האלוקי הזה שנמצא בתורה. רב בישראל אסור לו להכניס אנשים לדיכאון ולפחדים. אם אתם הולכים לשמוע השיעור ואתם יפים מהשיעור הזה בפחדים ובדיכאון ובמניע, כל עבוד, אוי ואבוי, אסור לכם ללמוד את התורה הזאת. לא בגלל שזה לא טוב, פסיכולוגית. לא, בגלל שזה שקר. אנחנו מתקדמים והולכים. ותוך כדי ההתקדמות הזאת, הדברים מתבררים לאט לאט. זה מה שאומר הרב. הכל סבדי, אל תפריעו לי עכשיו. ערך ישראל בארץ ישראל מתברר. אנחנו נחיה פה, ניפול ונקום, ניפול ונקום, ניפול ונקום, ובסוף נשאר עומדים. התגלות והתבררות והתוועדות העצמית של עם ישראל למה שנעשה בפנימיותה של כנסת ישראל, ככל שהדברים מתבררים, מה אני רואה יותר? אני בא להכרה של מה? של מי אני? של מי עמי? לא מי עמי, מי עמי, כן? מי עמי? מי זה עמי? מי זה עם ישראל? למי אני שייך? לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? כך אומר רבי עקיבא בגמרא. איך אני עושה את זה? איך הבירור נעשה? מה זה בירור אמיתי? זה לא בירור חיצוני. זה בירור פנימי אמיתי עמוק. אבל אני צריך ללמוד את כנסת ישראל. אני צריך ללמוד מה זה שכינה. אני צריך ללמוד מה זה נשמת האומה. זה שיעור חשוב. באמונה, לדעת את הדברים האלה. שהוא עומד ממעל לכל תוכל של מלדיניות ודתיות מורגלה. אל תבלבלו לי את המוח, אומר הרב קוק פה. עם דתיות וחילוניות ומדיניות, אני יודע דבר אחד. יש נשמה של הקדוש ברוך הוא ברא. קוראים לנשמה הזאת עם ישראל. עם ישראל מתקדם בהיסטוריה והדברים מתבררים. אני לא יכול להבין את הכל, אני לא מבין הכל. אני לא יכול לקבל כל שנייה טלפון, מה קרה היום, איך אתה מסביר? אסור להיכנס לזה כל שנייה, אי אפשר. אני פשוט ממשיך את העבודה שלי, נקודה. אני ממשיך ללכת, לך לך. כשהתחזק רוח העם בקרבו. כלומר, כשנתרגל ללכת לסיורי תורה שמחזקים את עם ישראל. מה אתם חושבים שפשוט לקבל את החיזוק הזה? כמה אנשים היו הולכים לסיורים של משה רבנו? כן? לסיור של הרב משה. כן, היו מוצאים הודעות במצרים. הערב יום שלישי, סיור של הרב משה בבית כנסת של חרטומה. כמה אנשים היו מגיעים? מקסימום, מקסימום 20%, נכון? 80% היו רואים טלוויזיה. חפשים את היורש, מה אכפת לי מי? מה אכפת לי מי משה רבנו? אתה יודע להקם תפלות? אתה יודע לעשות ממכה נחש? למה משה לא מצליח בסיורים שלו? אני שואל לכם שאלה אחרת. אם הייתי אומר, אני עכשיו תולה מודעה בכפר, משה רבנו האמיתי המקורי נותן סיור בבית שלי היום ברבע לשמונה. היו רק מה שאתם פה? לא היה לי מקום פה, כן? הייתי מסכנה איתי, הייתה הולכת עוד לקנות כיסאות, ואני הייתי הולך ממקום אחר, והיינו, כן? היינו כבר צריכים להיות הבריכה, וכבר להיות הרחבה הגדולה של הבית ספר, שכבר לא קיימת. איפה נעשה את המשחקים לילדים? משחק, כולם מסתובבים ועושים ככה, כל אחד עושה משחקים ככה. באוטו. יפה, אה? כן, כולם מסתובבים ועושים ככה. אז כולם היו באים, נכון? אז אני שואל לכם שאלה פשוטה. למה משה רבנו לא הצליח לשכנע את עם ישראל כולו לצאת ממצרים? למה משה רבנו לא הצליח שיבואו אליו כולם לשיעור שלו? לא היה מפורטם. מה זאת אומרת לא היה מפורטם? לא היה מוכר, זה דבר פשוט. קודם כל, מאיפה אתה יוצא? דבר שני, מאיפה הוא יוצא משה רבנו? מהארמון של פרעה, כלומר, מראש הקליפה. למה הוא דומה? איך הוא לבוש משה רבנו כמו רב? הוא לבוש כמו מצרי. אז אני שואל אתכם שאלה. יש רב שאומר שהוא יהודי, ישראל, הוא לבוש כמו מצרי. הוא נותן לי שיעורים, לכאורה זה דברים שאני לא מכיר, אני לא יודע איפה הוא מביא אותם. הוא אומר שהוא דיבר עם מישהו שאמר לו מה שאנחנו רגילים עם ישראל, החכמים כבר, שבאמת מישהו צריך להגיד לנו. אבל תשמע, הוא לא נראה לי בכלל. הוא לא נראה לי אדם שהוא בעל תורה, בעל רוח הקודש, הוא לא דומה לכלום ממה שאני מכיר. אתם משכנע את זה? אתם מבינים מה קורה פה? כשהגאולה מופיעה, היא לפעמים מופיעה עם בני אדם שבכלל לא דומים למה שאתם רגילים. זה לא ניסיון, זה בחירה חופשית. עוד פעם, לדעת לברר כל שנייה את האמת. אם אני מגיע למקום ואני מחופש, במרכאות, כמו שאתם רגילים להכיר תלמיד חכם שכשהוא נכנס כולם עומדים, ואם אני נכנס כמו שאני לבוש עכשיו, אני בכלל מסתכל עליי. למה? לא בגלל שאני רוצה כבוד, אני מדבר בקלות, כן? אולי שאנחנו טיפשים, אנחנו מתייחסים ללבוש החיצוני שאנחנו רואים. אני לא מדבר רק על הדתיים, אני מדבר גם הדתיים על החילונים. אם אני רואה אדם שלא נראה לי כמוני, אני אומר, הוא בטח איזה כופר זה, לא מאמין בכלום, הוא אנטי הכל. חד ושלום, איפה איזה בא לך בשלום? יש כל כך הרבה הבדלים וכל כך הרבה כתות בתוך אותה מסגרת שאין גבול בכלל. לכולם יש מקום? בוודאי שלכולם יש מקום. פעם ביקשתם מהלב שלכם לכתוב מכתב? הוא לא יכול, נכון? צריך אצבעות בשביל זה. אז הלב עושה את העבודה שלו כלב, והאצבע עושה את העבודה שלה כאצבע. אף אחד לא מתבלבל, ואף פעם האצבע לא אומרת, בוא נהיה קצת לב היום, והלב לא אומר למוח, טוב, בוא נחליף. הם שונים לחלוטין. אוי ואבוי, מישהו יוצא מהמסגרת שלו ונכנס למסגרת האחרת, זה סרטן, אחד ושלום. כל אחד שומר על מקומו. כל אחד יש לו עבודה מסוימת, ומי שלא עושה את העבודה, אי אפשר להשלים אותה במקומו. אתם יודעים שבחיים, מאז בריאת העולם ועד סוף העולם, לא יהיה בן אדם אחד שיש לו קביעות אצבעות כמו השני? אין דבר כזה. איך ריבונו של עולם עשה דבר כזה? איך? אפילו פנים אין בדיוק אותו דבר. אין. יש דומה, אין אותו דבר. לא קיים ולא היה ולא יהיה. כלומר, אתה מיוחד בממך. ואם אין, אתה עושה את מה שאתה, אף אחד לא יכול לעשות במקומך. הקדוש ברוך הוא אומר זה למשה, ואנחנו צריכים להקיש את זה לעצמנו. אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. אני, יואל, צריך לעשות את העבודה שלי כיואל. אני לא צריך להתחפש למשה. ואם אני לא עושה את העבודה שלי כיואל, יגידו לי למה לא היית יואל. בראנו אותך כיואל, נתנו לך נשמה של יואל ואתה לא עשית את מה שאני צריך לעשות. אוי ואבוי מהבושה של אותו יום. אני לא חקיין, אני חייב להיות אני. אם אני אתה, אז אני לא צריך לחיות. כן, כבר מישהו אחר. יש כאן מנגנון מיוחד מאוד. לא הקשיבו למשה, כי הוא לא נכנס להם למגירה של הדתי הפורמלי. מלובש כמו מצוי, נגיד היום אדם מודרני, לא נראה להם, אולי הם לא זקן, אני לא יודע, כן? אני לא מדבר על סרטים, אני לא יודע למה הוא דומה משה רבנו, העיקר שהוא לא דומה למה שאנחנו רגילים, כולם באים עושים לו טסטים כל היום, יש לו מבחנים כל היום, מי אתה בכלל, מאיפה אתה יוצא, מה אתה מחדש לנו חידושים בתורה, איך הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, אין לך בכלל כובע. אתם מבינים מה קורה? כן, יכול להיות שאין לאדם כובע ואין לו את החליפה שאתה רגיל שמגיע אותך ואין לו את הסגנון דיבור אתה רגיל והקב' הוא מדבר אליו והוא הגואל.
זה בדיוק מתברר
במשך הזמן, מתברר, לא שואלים שאלות כאלה, מתברר. כשאני שואל שאלות כאלה, אני תקוע. אני מתקדם, פשוט, אני הולך, הדברים מתבררים, מה שאני יודע היום, לא ידעתי לפני 10 שנים. ואם הייתי תקוע עוד 10 שנים ומחכה לתשובה, מה אני צריך לעשות? הייתי מתקדם 10 שנים קדימה. בוודאי, יש מטרה. רק אני לא מבין את הכל. היא כל כך גדולה, כל כך עצומה, כל כך כוללת, שאני לא מסוגל לראות את הכל. יש לי כיוון של קודם. יש לי הדרכה אלוהית, דרך רבותינו, זיכרונם לברכה, דרך חכמי הדורות. אני יודע שאני הולך לכיוון, רק אני לא יודע איך הדברים מופיעים בדרך. איך הרמב״ם אומר בקשר לגאולה? וכל הדברים שאמרנו בקשר לגאולה, אף אחד לא ידע איך יהיו עד שיהיו. כלומר, תצפה להכל. ואני עכשיו אומר לכם חידוש, אל תחכו לסגנון מיוחד של משיח, תיזהרו. אתם עתידים להיות מאוחדבים אולי. המשיח יכול להיות בצורה לחלוטין אחרת ממה שאתם חושבים. ותדעו לקבל אותו ולראות אותו, לזהות אותו. אוי ואבוי אם נפספס את זה. עוד פעם, זה מתברר, בדיוק, זה מתברר תוך כדי אנחנו מתקדמים ובונים ובונים והדברים מופיעים ואני צריך כל הזמן לדהות ולראות ולבדוק ולברר וכו' וכו' לאט לאט, כמו שהיה עם
משהו.
לא, לא, המשיח הוא אחד וכולם יראו כאילו הוא שייך להם, זה משהו אחר. כלומר, אני אראה במשיח דבר שמאוד דומה לי, מתאים לי. אבל אני צריך להיות פתוח עד כדי כך שאני יכול לקבל אדם שלא דומה לי חיצוני. אבל פתאום כשהוא מתחיל לדבר, אני רואה שזה באמת אמיתי. אבל הוא לא דומה למה שציפיתי, נו אז מה? משה רבנו לא דומה לבדיוק למה שאתה מספר. איש מצרי הצילנו מיד הרועים. כך אומרות הבנות שלו. איש מצרי הצילנו מיד הרועים. לא אומרים איש עברי, איש מצרי. מחופש למצרי, לבוש כמו מצרי, ונותן שיעורי תורה. והוא אומר שהוא הגוי. מה שאל?
כל אחד מרגיש את המשיח שלו, שהוא המשיח הכללי, אבל היה לי
את לא חייבת.
לא. יש אבל חשיבות מאוד גדולה לזה שמדי פעם אנחנו עושים את העשירה ומסתכלים
לראות. בוודאי, בוודאי, אמרתי. תוך כדי הליכה בירור, תוך כדי הליכה בירור, הדברים מתבררים, אני לא עומד. אני מזכיר לכם משנה. ההולך בדרך, תשמעו אותו מה אומר את המשנה, ההולך בדרך, ועוצר ורואה אילן יפה, כן עוד מעט הוא בשבט, ואומר, מה נאה אילן זה? כן? הרי זה מתחייב בנפשו. למה? למה? אסור לי, אני לומד תורה, אני בדרך, כן? חז"ל היו לומדים תורה בדרך, והוא עוצר ומסתכל על עץ יפה, מה אסור? למה? לא. כי הוא הספיק ללמוד, הוא עצר. הוא היה צריך בהמשך לימודו להכניס את העץ הזה ולומר גם זה חלק מהלימוד שלי. אני לא צריך להפסיק את ההליכה שלי כדי לעשות את הבירור ההוא שמפסיק את ההליכה שלי חד ושלום. זה לא בגלל שאני עוצר לבירור שאני צריך לעצור. הבירור הוא לא אמור לעצור אותי. הבירור הפוך. אומר לי, תוך כדי הליכה תמשיך לברר, אבל אל תעצור שנייה אחת. אסור לך לעצור. אתה מתחייב בנפשך כשאתה עושה. זה חידוש עצום. תמשיך ללכת ותברר. זה מעייף. לא קצת. לפעמים זה לא מעייף. זה תמיד מעייף. בשבת? אני צריך לנוח ביום ראשון מהשבת שלי. אני לא עובד כל השבוע כמו שאני עובד בשבת. אני אומר לכם את האמת. בוודאי, אבל זה עבודה, יש עבודת הקודש. המנוחה של מי שהוא בתורה היא לא מנוחה של לא לעשות. זה מנוחה של דרך העשייה, זה הפוך. כן, כן, הרי מי קונה תורה? חזל אומרים לנו, מי קונה תורה? מי קונה תורה? רק מי שממית את עצמו עליה. כלומר, הוא מת מהלימוד, הוא מת מהעייפות מהלימוד, הוא כל הזמן מחפש חידושים ומחדש ופותח וכבר לא יודע מאיפה... כן, והוא לפעמים בדיכאון של מאיפה עוד להוסיף. זה תמיד יש. זה עבודה שאין לה סוף. וזאת המנוחה האמיתית של הנשמה. איך תבין את זה? עוד פעם פרדוק. כשאני הולך לכיוון הגאולה, אני מגיע לשלוש מכות אחרונות, חושך, 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 חושך. איפה הגאולה? ככה תכננת לי גאולה, הקדוש ברוך הוא, אני לא רואה כלום. אני תמיד אוהב להמחיש. דקה לפני יציאת מצרים. את בטוחה שאת יושבת? דקה. זה לא הרבה, נכון? דקה לפני אף אחד לא יודע אדם שהוא יוצא. שנייה לפני. את יודעת שאת יוצאים? לא. אבל כשאתה יוצא, אתה יוצא. כלומר, אנחנו צריכים להמשיך ללכת. אסור לנו לעצור. ואפילו אם אני עושה בירורים, אני עושה אותם בדרך בהתקדמות שלי. ואני לא עוצר את כל המכונה בשביל לעשות את הבירור הזה. כי זה שיתוק, זה לא בירור. ושיתוק זה לא יהודי. על ידי מה אנחנו עושים את הבירור הזה? קודם כל, לקחת את כל הכלים הכי מתאימים לי. איך אני יכול לעשות בירור אמיתי? על ידי שיבתו אל ארצו וממלכתו. זה דבר ראשון. אני חוזר על ארץ ישראל. מה זה ממלכתי? מדינה. ממשלה. כלומר, אני חייב לחזור לארצי, זה אחד, ולממלכתי, זאת אומרת להיות עצמאי. בארצי. כלומר, להקים מדינה עצמאית. יש ביטוי בחז"ל, אין מלך בלא עם. אין מלך בלא עם. אז כולם מתרגלים את זה רק על מלך. מלך בשר ודם, כדי להיות מלך הוא צריך שיהיה לו, כן? אני לא. אנחנו צריכים להביא שזה הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת להקטין את הקדוש ברוך הוא? לא אמרתי אנשים. לא אמרתי אנשים, אמרתי עם. לא אמרתי אין מלך בלא אנשים, חד ושלום, אמרתי אין מלך בלא עם. תקשיבו טוב, אני מנסה לדייק, הכל מוקלט. אל תבואו להגיד לי פעם שאמרתי משהו שלא אמרתי. כי זה בדיוק נמרץ, ואני בכוונה מדייק במילים שאני אומר. אם אתם הולכים קצת ימינה, קצת שמאלה, זה כבר מחוץ למערכת. צריך מאוד 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 לדייק. אין מלך ולא עם. והגדרתי עם כנשמה אלוהית לפני זה, שהיא המשותף ולא אוסף האנשים. כלומר, רק כשאני עם, אני יכול לגלות מלך. אני רוצה לגלות מלכות, השם בעולם הזה, אני קודם כל חייב להיות עם. ועם צריך ארץ. כי אין איש שאין לו קרקע, אדם בלי קרקע אינו אדם, עם בלי קרקע אינו עם. אז כדי להיות עם, שרק הוא עם מגלה מלך, אני צריך ארץ, קרקע. ואני חוזר לארץ ישראל, ואני מקים מלכות. שווה מה שהיא שווה. הרי מלכות לא נבנית בפעם אחת. מלכות בהתהוות. זה מתחיל מנקודה קטנה ונבנה מחדש, כמו הירח. אם כל חודש אני מתחיל להתלונן, איפה הירח? עוד פעם אליו, עד שהוא נהיה שלם, עוד פעם הוא חוזר להיות חסר. זה המלכות. מלכות מתחילה מנקודה, ולאט לאט מסתכללת, נבנית. אותו דבר במלכות ישראל. אני חוזר לארצי ולממלכתו. יתחילו סגולותיו העתיקות לצאת לאור עולם. אני מגלה את כל התוכן האמיתי שלי, את הסגולה הפנימית שלי, לאט לאט זה יוצא ומתגלה החוצה. על ידי מה זה מתגלה? קודם כל לימוד. לדעת יש לי את הסגולה הזאת, ונגיד שאין לי את הלימוד. חיים. חיים בארצי. וחיפר אדמתו עמו. יש לארץ ישראל סגולה מיוחדת שהיא מגלה את כל מה שיש לי בפנים. לפעמים זה גם לכלוך, זה מוציא, כן? זה מוציא את הכל. אחרי הלכלוך יוצא הטוב. כיבוד גלויות, כסר העם והארץ, העוז הממלכתי והשלטון, ומעל לכל זה העצמיות של האומה. תהליכים, תהליכים, תהליכים שמבררים לאט לאט מי הם. הדברים התבררו, בואו נראה. עכשיו אנחנו קצת יותר קדימה מיציאת מצרים. כן, עברו כבר כמה אלפי שנים. האם הדברים התבררו קצת בדרך? כן, ברוך השם. חזרתי לארצי. עם ישראל חוזר לארצו. התורה מתחילה להתגלות יותר ויותר בעולם. לא היה תורה כמו שיש היום. שווה היה לחכות. כן, הנה, עובדה. אנחנו לא סתם פסיבים. הכל הולך ומתברר. יש הרבה בעיות. פחות, הרבה פחות ממה שהיה בזמן התנך. תדעו לכם. כשחזרנו לארץ ישראל, במשך 400-500 שנה, כולם היו רוצחים את כולם, וכולם היו תופסים את המקום של כולם, וכולם עוד פעם רוצחים, וחוטאים, וחוזרים, וחוטאים. אל תחשבו שהיה... כן? גם בממלכת שלמה, כן? זה לא החזיק מעמד כל כך הרבה. אז אנחנו לא במצב כל כך גרוע כמו שאנחנו מציילים לעצמנו. נהיינו קצת מפונקים בדרך. כל אלה יביאו להוצאת הסגולות העתיקות לאור עולם. ורוח הנבואה, תשימו לזה הצלב האחרון, רוח הנבואה בהוד האלוהי שלה. אנחנו נהפוך להיות נביאים. מה זאת אומרת להפוך להיות נביאים? זה לא שפתאום נעשה כולם ככה, שניכנס להדרכות רוחניות, ונתחיל לקבל... לא. פשוט מאוד, עם ישראל הוא נביא בגלל שאנחנו עם, אנחנו נשמה אלוהית, אנחנו עם, אנחנו מקבלים את הדברים הכי נכונים שצריכים לעשות. בלי לדעת את זה בכלל. אתה לא עושה מאמצים כדי לקרוא לילד שלך בשם שקראת לו. זה כמעט טבעי, אני מרגיש, אני לא יודע, אני מרגיש, אולי אני אתקשר לרב לבדוק, אני מרגיש. אני מרגיש, מה זה אתה מרגיש? אתה מביא, אדוני. האמא מביאה, היא קוראת לבת שלה בדיוק כמו שהיא צריכה לקרוא לו. ואני שמח. שלמעלה היה השם שלו, אבל יש שלושה שמות לאדם. השם שהקדוש ברוך הוא קורא לו, השם שאבא ואמא קוראים לו, והשם שהוא צריך לעשות במעשים שלו. זה נקרא שלושה שמות. הלוואי וכולם יהיו אחד. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי זה מה שאבא ואמא נתנו לי, זה בדיוק מה שאני עושה. ואני שמה? זה השם המקורי שלי, זה הנשמה שלי. ואבא ואמא שלי, בתקווה שהם קיבלו ברוח הקודש בדיוק את השם שהיה שם במקור, אז הם קראו לי יואל על השם הזה, שהוא באמת המקור. ואני בחיים שלי מסתדל להיות הכי יואל שאני יכול. בסדר?
אבל השם
אמור להיות לא, המעשה אמור להיות אותו שם. זה משנה הרבה.
לא, כוונתי...
מה קודם למה? מה קודם למה? אז אני בחיים שלי צריך לעשות כמה שיותר כדי להתקרב לשם הזה. לא.
אבל למה
שלושים? יש גם הנבואה. כי אם היה שם אחד שהוא נותן, ואני לא יודע מה הוא בעולם הזה, איך קוראים לי?
לא, אבל יש את
השם
של
ההורים. זה משנה, זה השם. הקליטי זה לא בדיוק כמו השם הזה. לחיות, זה לא שם שאני קורא לעצמי. זה התנהגות. אבל זה שם. איך אומרים בעברית? לשם העניין הזה הגעתי לשיעור. מה זה לשם העניין? בשביל, בדרך. כלומר, שם זה לא נעים. זה שטויות במיץ עגבניות, כל התרגומים האלה. שם זה לשם, זה לשם, זה כיוון, זה התנהגות. אני לא צריך שיקראו לי בשם שלי כדי להיות מי אני, הרי השם שלי הוא רק בשביל האחרים, נכון? אני אף פעם לא קראתי לעצמי. לא צריך. אני רק צריך להתנהג. יש אנשים שמדברים לעצמם, טוב, לא הייתי תעורר, עכשיו, כן? תפוס את עצמך בידיים. כן? מה? את לא צריכה, זה דיבור פנימי אמיתי. זה הדיבור האמיתי שלי עם עצמי. אני צריך לשמוע את מה שהוא מסדר לי מבפנים. אנחנו קצת נלך, בגלל שבאתי מאוחר, אז רוח הנבואה זה רוח הנבואה של האומה. כלומר, אנחנו עושים דברים, אפילו דרך כתויות, וכל זה נקרא נבואה, כי זה עם. ואנחנו מתקדמים רק לכיוון טוב, למרות שאתם אומרים לי, כן, הנה, תראה מה אנחנו עושים, עושים כתויות, נכון. אבל הכתויות האלה מבררות דברים. אתן לכם דוגמה. בזכות, כן, אני אומר, אני עוד פעם מדייק, בזכות המלחמה, שהייתה בלבנון, אנחנו מתפתחים ובוררים ומבררים ועושים הרבה תיקונים ועושים חשבון נפש וחוזרים בתשובה ועושים, תראי איזה עבודה לאחר היום? מאיפה היה זה? תתארו לעצמכם שלא הייתה המלחמה הזאת עם כל הקטסטרופה שהיה שם. היינו מעדיפים שלא תהיה, נכון? זה הייתה לנו המלחמה הבאה יותר גדולה בלי ה... אמצע הזה שאיסר לנו לעשות בתשובה. איפה היינו נופלים חז ושלום? אז אתם רואים זה רטרואקטיבי. הכישלון הזה מתברר כניצחון של מה? של הבירור של עם ישראל. אתם מבינים איך רואים את הדברים? ככה צריך לראות את הדברים. בכל דבר ודבר ככה רואים את הדברים. כן. אם הכל לטובה זה עוד מנגנון. אני רוצה ללכת קצת יותר הרבה, הכל טוב. כי לטובה זאת אומרת שמה שאני עכשיו חי זה לא טוב. זה רק לטובה. זה יותר קשה לומר הכל טוב מאשר הכל לטובה. כי כשאני אומר הכל לטובה, אני רק רוצה את הנקודה ששם. פה זה זבל. יפה, אבל לא צריך לחכות לזה תמיד ברטרואקטיבית. אני צריך להגיע למסקנה שהכל טוב. זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל, זה קשה. אני אומר לכם דברים קשים, אבל עוד פעם, אני חוזר על אותו עניין. זה לא בגלל שאני מחפש יהלום פה, בגלל שיש לי פנס, ואני יודע שאיבדתי את היהלום סתם. אני מטומטם. אני צריך לחפש במקום שהוא נפל. כן, אבל שם יותר קשה למצוא אותו. בוודאי, אבל יש חושך מה לעשות. אבל הוא שם! אבל פה חם וכיף לי יש לי אור. אבל אתה מחפש כזאת, לא תמצא כלום, זה לא פה. אז הדברים הם קשים, אבל זה האמת, אין מה לעשות. מה אכפת לי אם זה קשה או לא קשה? זה לא העניין בכלל עכשיו. שואלים אותך אם זה אמת או שקר. נכון שזה קשה, אבל זאת האמת. למה לא טוב? למה לא טוב? בוודאי. בוודאי שיש מציאות של רע. אבל אני צריך להבין, שמהרע הזה, כן? שמהרע הזה הוא חלק מתהליך של טוב. מה אומרים? לא נכון, הרע לא קיים. הרע לא קיים. זה רק חיסרון של טוב. זה רק לא לראות. נכון? איך מתייחסים לשואה? שאלה מאוד קשה. אז אם אני נשאר בשואה עצמה, כן? בחוויה של הסבל, אז אני אומר, אני לא יכול לצאת משם. בחיים שלי אני לא יוצא משם. אבל אם אני בונה מתוך זה עוצמה וכוח, ואני מסתדל עם כל הסבל הזה לעבור ולגדול מזה, אז אני בונה מזה מדינה, אני בונה את עצמי, אני בונה את העם שלי מחדש, וזאת התגובה הכי 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 חזקה נגד השואה. כלומר, כשמישהו שהיה בשואה נפטר ויש לו נכדים פה בארץ ישראל היום והם תחת החופה, יכול להיות דבר יותר חזק נגד גרמניה? שיש לי פה ילדים חיים? בוודאי. אבל מה אומר האבל? איזה ברכה הוא מברך? למה הוא מברך בכלל? מה הוא מברך? לך לזבל. מה אתה אומר לי מלעשות ברכה עכשיו, חז ושלום? את מבינה? חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. מה זאת אומרת הרע? מה זה הרע הזה? מה זה הרע הזה? זה כשאתה לא יודע לראות את הטוב, כשאתה לא רואה את הטוב. חושך קיים. יפה מאוד. בדיוק על זה דיברתי בתחילת השיעור, שלפני האור הגדול מעבירים אותנו בשלוש מכות של חושך. לא בגלל שהחושך הוא חשוך, עובדה, שהתורה אומרת לנו, תוך כדי, ואנחנו לא שמים לב, ולכל בני ישראל היה אור. זאת אומרת שיש אנשים שראו חושך, ואלה, מה קרה להם? מתו במכת חושך. ויש אחרים שלא ראו את החושך, משום מה, מעניין מאוד, 20% ראו אור, גם כשהיה באמת חושך. אז איפה הם היו? אני לא מבין, מה קורה שם? את יכולה להסביר? בכל מדרגה ומדרגה יהיה אדם שחור, פסימי, ואדם לבן אופטימי. באותו עניין. ואחד יגיד לך, זה הכל חשוך פה, אני לא רואה כלום, אין בכלל... ואני אגיד לך, למה אתה אומר את זה? רבי עקיבא נכנס עם כל החכמים, חכמי ישראל, לחורבת בית המקדש. רואה שואלים, כולם בוכים שם, קוראים את הבגדים שלהם ובוכים, והוא מתחיל לצחוק. מה אתה צוחק? איזה זלזול זה? לא. רבי עקיבא הוא הפנימי. הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי. הוא רואה את הדברים בפנימי. אתם לא מבינים מה קורה פה. אני מבין את הסבל שלכם, אני לא מזלזל בו חס ושלום. אסור לזלזל בסבל הזה. כמו שאת אומרת, יש דיני אבלות. אבל אסור להיות תקוע בדבר הזה ולהישאר שם. חס ושלום, כן, אנחנו לא הולכים לחפש את זה. יש שיטות שהולכים לחפש את הסבל. אני לא אומר את זה, חס ושלום. אוי ואבוי. יש מספיק סבל, אסור לחפש אותו. אבל צריך להבין שהקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. רק לפעמים אנחנו גורמים לעצמנו תשפיות, בגלל שאנחנו לא מבינים, אנחנו עותמים את הסדר הנכון. אז הוא עובר בכיוונים אחרים. הקדוש ברוך הוא זה כמו מים. אתה סוגר לו פה, הוא נכנס משם. אתה סוגר שם, הוא נכנס משם. אי אפשר לאטום. אי אפשר לאטום את זה. כלומר, המים זורמים. הגאולה מתקדמת, איתך או בלעדיך. אתה רוצה להיות חלק מ-80% שמתו במכת חושך? בכבוד. אתה רוצה להיות חלק מ-20% שראו את האור בתוך החושך? בכבוד. בכבוד של החופשית. תראו את היחס. 80% של רע. כשאתה רואה בעולם כמה אחוזים של רע וטוב, אתה רואה באמת 80% של חושך, של רע. ורק 20% של טוב. אז מה? אז מה? מעט אור דוחה הרבה חושך. אז מה? אני אומר...
זה אולי אתה בכוונה מתאים ללכת לקיצוניות?
לא, אני לא הולך לקיצוניות. אני פשוט הולך לפנימיות. אם את נשארת בשלב החיצוני, הנראה לעין, אני מסכים איתך. אבל פה אני לומד איך לראות את גאולת ישראל בתוכיות המצב. בפנים, מתחת לפני השטח, מה מתרקם? כשאני זורע גרעין באדמה, אדם שלא מבין את התהליך, מה הוא אומר? רע. 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 אתה מסקר לי. נתת לי גרעין, שמתי אותו באדמה, אני רואה רק רע. אין שום צמח, שיקרת לי, ועוד שבוע, ועוד שבוע, והוא חופר וסובר הכל ואומר, לא יצא כלום. אני אומר, בוא תראה, סבלנות. וגם אם הוא רואה, הוא אומר לי, זה ריקבון, הכל נרכב, רע. אני אומר, לא, טוב. איך אני יכול להגיד טוב? בשלב הזה, קשה לראות את הטוב, את מסכימה איתי? וזה חלק מהטוב, זה חלק מהבניין. מה אני אעשה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
אבל אני אומר, יש
סיכוי לעמה,
משהו כזה. אדם אמר, מספר רק את הטוב שלו, ואין רע, אבל אמר,
בוודאי שיש.
תהליך
טוב. זה חיסרון שאנחנו רואים, אני אומר לכם למה. פשוט מאוד, אני אמרתי את זה ככה במהירות, כי אנחנו לא מסתכלים בפנימיות, בתוכן. אם היינו מסתכלים יותר פנימה, חודרים עמוק יותר, היינו רואים את התהליכים שהכל לטובתנו. הכל לטובתם. אין אלוהים רע בעולם הזה, אין שתי כוחות חד ושלום, אין שתי רשויות. להגיד שיש רע בעולם ושאנחנו נלחמים נגד הרע בעולם, זה כאילו שיש הקדוש ברוך הוא של הטוב ויש מישהו אחר של הרע, וכמו בסרטים היפנים, כן? ואז יש כוחות האופל נגד כוחות האור. שם ישמור. זה שטויות במית. מאיפה הכוח הטומאה הזה? מאיפה הכוח? מאיפה הכוח? מאותו מקור. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוציא את הכל. עכשיו יוצא רע מהקדוש ברוך הוא? מאת השם לא תצאנה הרעות והטוב. פסוק במשלי, מפורש.
אז מה זה הכוח הנגדי?
כוח הנגדי זה כוח שבא כדי לרומם אותי. אתן לך דוגמה. דוגמה פשוטה. כן? את רוצה למצום, תמצמי. לא, ממש, תדגימי עכשיו, תמצמי. נו, נו, תמשיכי, תמשיכי. לא, 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 לא למצוף. למה את נוספת? זה רע. הרי את רוצה לנשום כדי לחיות, למה את מוציאה אוויר? למה את זורקת? את מבינה מה עשית עכשיו? את נתן, פתאום לא יכולת יותר, וזרקת. עשית? יפה מאוד. כלומר, יש לך כוח נגדי שמתנגד לנשימה. לכאורה זה רע. לא. זה הטוב הבא. זה חלק מהטוב, בלי זה את לא יכולה. אתה לא יכול. אי אפשר, את אמרת לפני דקה, בלי החושך לא יכולים לראות את האור. הנה, התשובה של עצמך. זה אותו עניין. אז יש לי כוח מתנגד, יש לך שט קטן מאז הקוראים הזמן כבר נשאר לך השאלה הזאת. זה חוזר, לא? זה העבודה. יפה, זה העבודה, זאת העבודה שלנו. בעיניי מה? בוודאי, אני אומר רק זה. לא, 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 לא. לא הבנתם אותי טוב. אני לא אומר להיות שיכורים. אני לא אומר שאין רע, הכל טוב, לא עושים כלום, הכל זורם. אמרתי שצריך לעבוד וצריך לעשות הכל כדי למנוע את הדברים שהם לא טובים. כן? אבל אני לא שיכור, אני לא אומר שהכל מסודר פה. אני עובד. אני לא מפסיק לעבוד. דרך אגב, אם באמת אתם חושבים שיש כל כך הרבה רע בעולם, אתם יודעים מה הייתם צריכים לעשות כל היום? רק לרוץ ולהפיץ אור. אם אתם לא עושות את זה, אז אל תספרו סיפורים. מי שבאמת דואג לרע בעולם, הוא לא צריך להפיץ שנייה. כל היום הוא צריך לרוץ.
אבל יש מקום שבו צריך כלים בשביל להבין את הפנימיות
הזאת. יפה. יפה.
התעללות
ולראות עונש, ולראות
דברים
כפי, בוודאי, זה לא פשוט. בוודאי, ואני צריך להעניס את מי שענה. אני לא אומר שהמעשה שלו הוא טוב, הוא מעשה רע. הוא חוסר טוב. הוא מביא הפך מהחיים. אמרתי לכם בשיעור הקודם, אני זוכר את זה טוב. אני צריך תנאי אחד לכל מה שאמרתי פה. מי שהוא בעד החיים. מי שהוא נגד החיים, אני דוחה אותו ממני, אני צריך להרוג אותו אפילו. להרוג אותו זה להמשיך חיים יותר טובים בעולם. כלומר, אני מסכים עם כולם, כל אחד יכול להביע את הדעות שלו. אבל מחבל, שהוא בנגד החיים, נגד הטבע של החיים, אני צריך להרוס אותו, לפני שהוא הורס. זה מצווה. כלומר, אני צריך להרוס את המלאק בגלל שהוא נגד החיים. אדם שעונס הוא נגד החיים, אני צריך לא יודע מה לעשות לו, כן? בתורה זה יותר חמור ממה שעושים היום. אני לא אומר שאני שיכור, שהכל בסדר, כן, למדנו בשיעור, כן, אנחנו וכן היפי, שנות ה-60. זה לא זה. זה לא זה, אני לא מדבר על זה בכלל. אני נלחם. וכמה שאתה יותר מודע לדבר הזה של התיקון הזה, אתה לא מפסיק לרוץ כל היום. כדי להפיץ אור.
אבל אדם הזה, את הבחירה שלו, אני רוצה להישאר בה, במצב שכמו שקראת את הרע, או שרוצה להתעלם
עליו. בוודאי, זה הבחירה החופשית. זה הבחירה החופשית. זה לא מאיתנו. זה העולם. אנחנו בעולם של דואליות. אנחנו בעולם של בירור. את הדעת טוב ורע. זה האכילה של אדם הראשון. את הדעת טוב ורע. הסכנה זה לא לטוב לבד ולרע לבד. זה בעירבוב ביניהם. אם זה טוב לבד או רע לבד, זה בסדר גמור. כי אתה רואה את הדברים, כשאתה מערבה ביניהם, זה טוב ורע, זה את הדעת הקשה. זה שאתה מערבה ביניהם. בעזרת השם, אנחנו נמשיך בפעם הבאה, אולי נגמור את הפסקה, כוח הדיבור העליון של כלל ישראל, כלומר אנחנו מדברים, יש לנו דיבור פנימי, יוצא ממחבואו, כלומר מהתוכן הפנימי החוצה, ותעלה מכל חופש של דיבור. צריך חופש של דיבור, לא צריך לפחד, צריך להגיד את מה שיש לנו לומר. לומר את הדברים. מדומה וערי, שהוא נוהג בארצות המנומסות. הוא צוחק על הגויים. ואומר ששם זה ארצות מנומסות, עם כל הזמן כן, בוזור מדע, בוזור משיר, כן, הכל נעים, אבל לא אכפת ממך, ותעוף לי מהעיניים. כן? לפי רוח זמננו, אז יש כל מיני מימוסים כאלה, שהם בכלל לא אמיתיים. שהדמיון הפראי וההזכרות הם המדברים מגרונו. ובמשך איזו תקופה הלא מוכרחת, תשימו לב, לא מוכרחת, תראו איזה חכם הרב, תראו איזה חכם. כל מה שאני אומר לכם זה לא מוכרח להיות. כי אתם יכולים בהחלט להשיג גאולה בצורה אחרת, יש מיליונים של אפשרויות. שום דבר לא מוכרח להיות. אבל בגלל שאני רואה שזה מתקדם, אז כנראה שזה יהיה כך, אבל זה לא מוכרח. תהיה תנועה דתית מהפכנית. תהיה מהפכה. ממש מהפכה בדת. לצאת מכוחן של ישראל, כלומר, לתת מהכוח ולהיות בפועל. אבל זה לעבור דרך שלב של מהפכה. מה זה מהפכה? שאתה תחשוב שגם הדת קורסת. אתה תחשוב שגם הדתיים הלכו. אתה בפוסט ציונות. כאילו הכל נגמר. ומשם זה מתחיל לעלות. זה כמו הריקבון שלפני הבניין של הצמח המחודש. זה חמצה אנשים, זה שטויות, זה בכלל לא עולה בשם, אסור בכלל לייחס לזה משמעות. למה אתם מייחסים לזה משמעות בכלל? אני לא מבין למה אתם מייחסים לזה משמעות, זה כלום, זה מיעוט שבמיעוט. איך אנחנו יודעים שזה מיעוט שבמיעוט? זה מופיע בחדשות. עד כאן.
Thank you. לנו, באמת לא, אנחנו ברוך השם בסדר גמור. אנחנו נראים את הדבר הזה.